אנחנו בחלק הנקרא החיות העולמית. אחרי הקודש הכללי, כידוע לכם, השיטה של הרב, לפי הניתוח של הרב הנזיר, היא שיטה אלוהית שבנויה מחמישה יסודות. היסוד הראשון, הקודש הכללי, השני, החיות העולמית, השלישי, האחדות הכוללת, הרביעי, הטוב הכללי, והחמישי, התעלות העולם. ואנחנו כן בעיצומו של החלק השני, שנקרא החיות העולמית. ואנחנו בעמוד שמ"א, במהדורה שלפנינו, בפרק י"א, צרור החיים והדבקות. מה זה צרור החיים? צרור זה דברים שקשורים זה בזה, צוררים אותם, קושרים אותם. כמו צרור מטבעות, דבר צרור, זה קושרים. צרור החיים והדבקות. הצורך של הדבקות האלוהית במחשבה ובחשק הלב, שהוא יסוד האמונה בחיים, שהוא בא ודופק בחוזקה, בהרגשת הנשמה מוכשרת לזה מצד דרכי חייה, מידותיה וידיעותיה, פסיק, צורך זה מקורו בהתאגדות הכללית שצורך החיים הכלליים, אגוד הוא ביחד. נכון? דברים פשוטים. מה אתה מסתכל עליי ככה? לא הספקת לשמוע את ה... את המה? את הפסקה, כי אנחנו באמצע קריאתה, לכן לא יכולת לשמוע אותה. מה? טוב, מה שבעצם הרב אומר, שיש מה שנקרא אמונת החיים. האם לחיות זה דבר טוב או לא? זה שאלה מוזרה. רוב בני אדם אין להם בעיה עם זה. אני חי זה נתון. אבל באופן כללי, האם האנשים הם בעלי עמדה אופטימית ביחס לחיים או לא? יכולה להיות עמדה פסימית. החיים לא שווים. זה רק סבל, בואו נעבור את זה כמה שאפשר בסבבה, אבל זה לא משהו משהו. או שמה נאמר, לא, החיים זה דבר נפלא, כי בדרך החיים אני פוגש גם את הדבקות באלוהות, הדבקות באינסוף, וזה נותן משמעות גם לחיים הפשוטים הראשוניים של העולם הזה. אז מאיפה נובעת האמונה האופטימית הזאת? מאיפה זה בא לי? שאני מתייחס אל החיים בשמחה, בסימפתיה, בתור זירה של דבקות באלוהים. זה בא לי מצרור החיים הכללי. כלומר, מהעובדה שקדמה לי, שחלקי הבריאה קשורים זה לזה. יכול להיות שאני באופן אישי, מצד הכוחות שלי, אני מוגבל. יש לי הרבה בעיות, יש לי הרבה גבולות. בחוץ לזה יש לי גם בעיות אישיות משלי, שעוד יותר מכבידות. אבל הגורל הפרטי שלי מחובר אל גורל כללי יותר, וזה מה שנותן לי אופטימיות. כן, יש ביטוי כזה, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. מסביר הרב קוק בעולת ראייה. על הפסוק הזה, שנמצא בסוף המזמור שקוראים בימי אלול, בסוף התפילה של שחרית, סליחה, שיש המתקת המרורות של החיים. החיים זה מר, יש הרבה מרירות בחיים. אבל מאחר ואנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב, אז זה נותן ערך גם למרירות של עכשיו. כיוון שבסוף יהיה טוב. אבל יכול להיות שאני אישית לא אהיה שותף לטוב שבסוף. אומר אבל זה בכלל לא משנה. כי יש לאדם שמחה שהוא חי בעולם שבכללו כדאי היה שייברא. מובן? ועל זה נאמר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, שדוד אמר, יודע אני שאתה נותן שכר טוב לצדיקים, לעתיד לבוא, ואיני יודע אם יש לי חלק עמהם. לא יודע, אולי אני לא אזכה. שמה יגרום החטא? כן, החטאים, לך תדע, אולי זה מוציא את האדם. אבל אומר הרב, דוד המלך היה שמח בכל מקרה שהוא חי בעולם בעל משמעות. בסדר? מתוך השמחה הזאת, מן הסתם, הוא גם קשור בסופו של דבר גם אל הגורל הטוב של הצדיקים. אבל לא לזה הוא התכוון. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, אנחנו נקרא אותו שוב בפסקה ונראה שזה כתוב. כן. לא יודע, אני בינתיים מנסה לקרוא פה כמה שורות, להבין אותם לפי הבנתי הדלה. אתה מרחיב אותנו אל מחוזות שקשה לי להתמודד איתם. הצורך, אומר הרב, הצורך של הדבקות האלוהית במחשבה ובחשק הלב. כן, אני מרגיש צורך בדבקות באלוהים. יש אנשים שלא אכפת להם בכלל. תעזוב אותי, דבקות אלוהית, מה זה משנה? אנחנו לא באורות התורה כלל. אנחנו באורות הקודש, חלק ב', עמוד שמם א', במעדורה המצויה, שהיא פרק י' א' בקודש הכללי. רגע, יש משהו לא נורמלי פה. כן, כתוב למעלה הקודש הכללי, אבל זה טעות. כן, ראיתם שפה מעל שני הקווים העליונים כתוב הקודש הכללי? זה טעות. צריך למחוק את זה ולכתוב החיות העולמית. בסדר? לפעמים המדפיסים עושים טעות. אם היה לי פועט, לא, אין לי, לא נורא. אבל צריך לתקן. הפרק י' א' של החיות העולמית, כן. אז אומר הרב, הצורך של הדבקות האלוהית במחשבה ובחשק הלב, שהוא יסוד האמונה בחיים. כלומר שאתה באמת חפץ באופן אופטימי בחיים בכלל. שהוא בא ודופק בחוזקה בהרגשת הנשמה. המוכשרת לזה מצד אחרי חיי עמידותיה וידיעותיה. כלומר, יש אנשים בעלי נשמה כזאת שאצלה הדברים האלה מובנים מאליהם, גם מצד טבע הנשמה, אבל גם מצד אורחות חייה וידיעותיה. צורך זה, כלומר, מאיפה נולד הצורך של הדבקות האלוהית? מקורו הוא בהתאגדות הכללית שצרור החיים הכלליים אגוד הוא ביחד. כלומר, זה, המקור הוא בעובדה שכל ההוויה כולה היא מחוברת. יש מה שנקרא חיות עולמית. אני לא חי לבדי, אני חלק מחיות גדולה יותר, שהיא צרור החיים. ועל פי מידה מיוחדה, הקרבה הזאת מאגדת את, את הנשמות של כל פרטי ישראל ביחד. אין פעם... שאל הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב, שאל את חסידי חבד, איפה נמצא הלב של התניה? אז כל אחד אמר, רעיון משלו, זה בפרק ההוא, פרק ההוא, זה רעיון כזה, רעיון כזה. אמר להם הרב צבי יהודה, הלב של התניה זה בפרק למד ב'. למד ב' זה לב. מה כתוב בפרק למד ב'? שכל ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים. זאת אומרת, אתה ואני, אנחנו אותה נשמה. אז מה מבדיל? הגוף מבדיל. בסדר? אז זו התפיסה הכלל ישראלית. עכשיו, מעניין מאוד, מאיפה התניה מתחיל? ספר התניה מתחיל מהנשמה הפרטית שלי, הנשמה הפרטית שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו. ורק בפרק למד ב' מגיעים אל היסוד הכללי. אצל הרב קוק זה בדיוק הפוך. אצל הרב קוק מתחילים מן היסוד הכללי, ומגיעים מתוך כך אל הפרט. אז למה דיברתי על כל זה? כן, ועל פי מידה מיוחדה, הקרבה הזאת מאגדת את הנשמות של כל פרטי ישראל ביחד. כיוון שיש צרור חיים כללי, אז אני ואתה קשורים. בסדר? יש אצל רבי יונתן הייבשיץ, רבי יונתן הייבשיץ, הוא אומר, כשאדם, יש חברו שמתגלח בתער, דבר אסור. והוא אותו אדם שחברו מתגלח בתער, יש לו זקן יפה ומהודר. אומר לו רבי יונתן הייבשיץ, אל תחשוב שיש לך זקן מהודר. אלא יש לך חצי זקן וחצי מגולח. כי חברך מגלח, אז גם אתה. וגם לא, יש חצי זקן בזכותך. זאת אומרת שכולנו אישיות אחת. יש אצל חכמי הקבלה, כשעומדים לקיים מצווה, אומרים לשם ייחוד. לשם ייחוד של כל מיני דברים, עולמות עליונים, בשם כל ישראל. אני עכשיו הולך לקיים מצווה פרטית, אני מניח תפילין, זה שלי. לא, זה בשם כל ישראל. כל ישראל מניח תפילין, דרכי. אז מה שאומר כאן? כן. באופן מסוים, זה כאילו שאתה אומר, באופן מסוים של הסתכלות, זה נקרא מידה מיוחדה, זה עברית אחרת פשוט.
רק כל ישראל מירושלים?
מה אתה אומר?
כל ישראל מירושלים.
כל ישראל מירושלים, למה אתה שואל את השאלה הזאת? כל ישראל מניחים תפילין, ואז מה? מה זה קשור? האם כל עם ישראל הוא מירושלים? זו השאלה. התכוונת סתם לעשות צחוק, נכון? אז מה, אתה רוצה שאני אתייחס לזה? לא, לא יכול. סתם, סתם, סתם. לעשות עניין, לא, באמת. טוב. ועל פי מידה מיוחדה, הקרבה הזאת מאגדת את הנשמות של כל פרטי ישראל ביחד, ובמידה יותר רחבה את כל האדם יחד בכללותו. אז אם כבר יש קשר בין כל בני ישראל, יש גם קשר בין עם ישראל לעמים. אז ביני לבין כל אדם יש גם קשר. היה גוי אחד בשם סרטר, פילוסוף. הוא אמר, אני לא מרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד בעולם משועבד. עדיין. כלומר, זה נשמה כללית מאוד. כן, ההוא שם בקצה העולם משועבד, גם הוא משועבד. אז יש בזה צד אמת, זה מה שכתוב כאן. ובמידה יותר רחבה את כל האדם יחד בכללותו, באיגוד הצלם האלוהי הכללי. אז למה לעצור באנושות? אני וכל העולם כולו, גם החיות, היה יהודי רבי מנשה מאיליה. רבי מנשה מאיליה היה מתלמידי הגאון מווילנה. הוא אמר שהוא מרגיש צער כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאבן חוסמת את דרכה. אז גם לו יש כאב. זה נכון אגב. כי אני וכל ההוויה, אנחנו בעצם קשורים בצרור חיים אחד גדול. זה נקרא צרור החיים והדבקות. ובמידה יותר מורחבת, מתאגד ביחד כל צרור החיים של כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, תוצא הארץ נפש חיה למינה, זו נפשו של אדם הראשון. מה זאת אומרת? הפסוק הזה... הוא לא מדבר על בריאת האדם, אלא מדבר על החיות. אבל מה, החיות זה האדם הראשון. לכן יש, רואים בתורה דבר מדהים, שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את האישה, הוא קודם כל מביא לאדם את כל החיות. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. חז"ל אומרים דברים מזעזעים אגב, שהוא בא על כל החיות. לחפש מי הבת זוג שלו. איך כתוב? ולא נתקררה דעתו, ברא לו את האישה. מסר מאוד הסיפור הזה. כן? בחז"ל, במדרשים. מה? הנה סתם בראשית רבה. לא זוכר בדיוק. אבל מה זה אומר? ברור שאין לי ככה את הדברים האלה, כיפשו אותו. אתם רואים את אדם הראשון, בעל כל החיות. הכוונה שכל החי כולו זה בת זוגו של האדם. כן, יש איזה מין אחדות, אחדות אורגנית בין האדם לבעלי חיים. ובמידה המתרחבת ביותר, עובר גבול האחדות על כל המצוי. למה לעצור בתולעים? בוא נמשיך, עד האבנים ועד כוכבי הלכת. כל הנברא נוצר והנעשה. ומיסוד האחדות שבצורות הכלליות הללו, שהוא דבר של מציאות בפועל, בא הצורך העליון לקרבת אלוהים ולדבקות עליונה. תראו לי שזה מאוד שונה ממה שמצוי הרבה פעמים בדתות. בדתות האדם חפץ בדבקות באלוהים, וזה בא מתוך תחושת ניכור לעולם. אני מתנתק מכל שאר העולם ולכן אני דבק באלוהים. לפי הרב כאן זה בדיוק הפוך. אני מחובר אל הכל, ולכן אני דבק במי שברא את הכל. יש סיפור על אחד ממייסדי הכתות באסלאם, שאינני זוכר את שמו. שבנו שאל אותו, אבא, האם אתה אוהב אותי? ענה האבא, כן, בני, אני אוהב אותך. אבא, האם אתה אוהב את אלוהים? אמר לו, כן, אני אוהב את אלוהים. אז איך אתה אוהב אותי? ענה לו האבא, אתה צודק. עזב את בנו והתיישב במדבר. כלומר, זה בדיוק ההפך מה שאנחנו רואים כאן. אתה אוהב את אלוהים, אז אתה אוהב את כל ברואיו, גם את הבית שלך. בסדר? שבאמת, מה? כן, אנחנו רוצים לשחרר את הכל, לשחרר את כל הדעות מכלעם. הרי כתוב על, על יעקב אבינו, שהוא ירד למצרים, נכון? אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור אנס את יעקב לרדת למצרים? אומרים חכמי הקבלה, הדיבור שברא את העולם היה קלו במצרים. לכן יעקב היה מוכרח לרדת לשם כדי לשחרר את הדיבור. בסדר? אנוס על פי הדיבור. הדיבור צריך שחרור. אז זה אומר הרבה דברים על הרבה דעות. אתה רואה אנשים עם דעות מטומטמות. אז אתה יכול להגיד, טוב, זה אידיוטי, מה שאני אומר זה האמת, שלום. אפשר להגיד, לא. אם הוא אומר דעה אידיוטית, סימן שיש משהו להעלות משם. בוא נעזור לו לשחרר את הדעה הזאת מקלעה. לפי העיקרון שכתוב במשנה, שאין לך דבר שאין לו מקום. אז צריך למצוא את המקום. כשהדבר הוא לא במקום, אז הוא לא ראוי. צריך למצוא את מקומו. בסדר? כן. לא, הצורך הוא עובדה. אנחנו רואים שיש לאנשים צורך לדבקות אלוהית. אנחנו שואלים את עצמנו, מאיפה זה התחיל? מה? כי אם לא, זה פסימי. כלומר, לא ייתכן, הרי מה האלטרנטיבה? שהצורך של דבקות באלוהים יבוא מתוך ניכור של האדם אל העולם. אז יש בזה כמין גידוף, כי זה היה אומר שדבקות באלוהים זה שנאת עולמו. מובן? לכן הרב מדגיש את זה, שהחפץ של הדבקות צריך לנבוע מאהבת עולמו. כן, כי הוא מדובר על דבקות אותנטית. כי דבקות שבאה מתוך ניכור היא לא אותנטית. היא לא טהורה. בסדר? מה? אני רואה את בהתנדנדותך, אבל אינך בעל סיפוקך. זה מזעזע אותי. מדוע? בגלל שזאת שאלה שאני לא יכול לענות עליה. כלומר, אני יודע לענות על שאלות המנוסחות כשאלה. אינני יכול לענות להרגשות הלב. מה נעשה? טוב, שבאמת, לא את עצמיותו לבד האדם מעלה ברוממותו המקודשת. בית אשר חדוות אלוהים עליונה תמלאהו, בית שרוח הקודש מקשקש לפניו כזוג, וליבו מלא על כל גדותיו אהבה לכל היצור. כי אם את הכל הוא מעלה, את כל הנשמה, כל החי, כל היש. כל הנשמה הכוונה, כל מה שנושם. כל אשר נשמה באפו. וכל נשמה יותר עליונה, מרגשת בעיתים יותר תרופות את הצורך הגדול הזה. אז הרב קוק כנראה ירגיש את זה הרבה. כן? כיוון שהוא היה אדם מלא בדבקות כזאת. כזוג, מה השאלה? מה משהו של המילה זוג? מה פירוש המילה זוג? זוג זה פעמון. כן, ותחל רוח השם לפעמו. לפעמו, משון פעמון. לכן אמרו חז"ל שלשמשון הייתה רוח הקודש מקשקשת כזוג. זוג זה פעמון. בסדר? כל הנשמה. כן, כל מה שנושם. אז יש שנייה כזאת גם אצל מבנים? כן, כל החי, כל היש. וכל נשמה, יותר עליונה מרגשת בעיתים יותר דחופות, לצורך הגדול הזה, ויש... מה זה? ההוכחה, אתה מחפש הוכחות לדבר הזה? זה אפילו לא צריך הוכחה. אם השם אחד, אז הוא מאחד את הכל. ואתה מחיה את כולם. זה ההבדל בין תפיסת האחדות האיסלאמית לתפיסת האחדות היהודית. באיסלאם, האחדות היא אקסקלוסיבית. היא אחדות מפקיעה. כלומר, רק האלוהים הוא אחד, ויש רק אחד שהוא אלוהים. כל השאר שיקנה. ואילו ביהדות, מה? שיקנה. משון נכנע. לעומת זה, ביהדות זה בדיוק הפוך. השם אחד, אז הוא מחיה את הכל. ואתה מחיה את כולם. זאת אחדות אינקלוסיבית. עד כאן ברור. ויש, לכן בעצם האתגר של הקודש, זה להכליל את החול בקודש. לאחד את הכל. וישנם אדירי אמונה גדולי נשמה, שמעולם אין עלייה עליונה זו של דבקות אלוהית מהירה ושמחה, שרה מאיתם. הם כל הזמן כאלה. והם הם, אותם האנשים. יסודי העולם, מדריכי הטבל, משכלליו ומייסדיו, המרבים בו שלום ואושר. וכל הצדדים של ההטבות והעליות למצב החיים, כל העצות הממלכתיות, הספרותיות, הכיתתיות וכדומה, כלומר, גם משהו כיתתי, זאת אומרת שבעל קט מסוימת, איננו יכול לראות ערך בקט המתנגדת לו. זה שאני לא מבין אותך, זה גם טוב. כי אם הייתי מבין אותך יותר מדי, לא הייתי מתמסר למה שאני טוב בו. וגם זה טוב שאתה לא מבין אותי. כי אם היית מבין אותי, לא היית מתמסר במה שאתה טוב בו. לכן יש גם ערך למחלוקות ולאי ההבנות בין האנשים. זה מה שאומר כאן. אז זה שאלה מעניינת. כן, יכול להיות. יש לפעמים שאני לא יודע את הכל על עצמי. זה טוב. כי אם הייתי יודע את הכל, זה היה משתק אותי. אז אומר, וכן, זה מנחם הדברים האלה. וכל הצדדים של הטבות ועליות למצב החיים. כל העצות הממלכתיות, הספרותיות, הכיתתיות וכדומה, אינם כי הם קטעים, קטנים, מגדולת פעולתם של גדולי נשמה הללו, שאור החיים הגדול שלהם מצד עצמו מעלה את העולם כולו תיקון ואורה. ובזכותם, המחשבה שבאדם הכללי חיה, ומתהפכת לכוח פועל ומרבה להיטיב. כלומר, דבר מאוד מעניין, כיוון שהם עוברים שינוי, אז כולנו בעקבותיהם עוברים שינוי. גם אם אני לא שומע אותו מדבר, או לא מרגיש אותו מרגיש, אבל הוא שם, אז הוא משנה את העולם. ובזכותם, המחשבה שבאדם הכללי חיה, ומתהפכת לכוח פועל ומרבה להיטיב, לשפר ולהעלות את החיים הלאומיים והאנושיים, הכלליים והפרטיים, דרגה אחר דרגה, אל מעלתם העליונה, במלאכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק, בשרים יסורו, ונדיבים כל שופטי ארץ. פרק י"ב. זיו החיים. זה חלק מהחיות העולמית. אתם יכולים לראות כאן, מעל שני הקווים, שכאן המדפיס לא טעה, וכתב החיות העולמית. עד כאן ברור? טוב. זיו החיים. מה זה זיו? זיו זה מדרגה נמוכה לעומת אור. כן? בלקסיקון של הרב קוק זה ככה. יש אור, אור פירושו תפיסה, תפיסה עליונה. מתוך התפיסה העליונה מגיע אלינו זיו. זיו הכוונה הקטנה מסוימת של האורה. שמאפשרת לתפוס בכלים קטנים יותר. אז מצד אחד זיו זה קטן יותר, מצד שני זה התפשטות גדולה יותר. בסדר? זה המושג של המשמעות של המושג זיו. מה? כי זה מגיע עד פרטי, עד המדרגה הנמוכה. נגיד שאני אדם פשוט, ויש רעיונות גדולים שקשה לי לתפוס אותם. לא יכול להגיע אל האורות עצמם. אבל מזה בא זיו, הסברה נמוכה שמאפשרת לי להתחבר לזה. זיו החיים. אין חודש זיו, גם כן. לפי חלק מהמפרשים זה חודש יר, לעומת חודש ניסן, שהוא החודש הראשון. אומרת לנו הרזיות, מי זה הרזיות? כשהרב אומר הרזיות, למה הוא מתכוון? לקבלה, כן, תורת הקבלה. יש לרב קוק לקסיקון משלו, הוא לא אוהב כל כך להשתמש בביטוי הקבלה אומרת, הוא אומר הרזיות אומרת, זה אותו הדבר. בסדר? הקבלה? קבלה למשה מסיני? כן, זה זה. כן. הכל מתחיל ממשה. אפילו מלפני כן. אומרת לנו הרזיות. בעולם מלא של אור ושל חיים אתם שרויים. אני לא תמיד רואה את זה, אבל הרזיות אומרת את זה. הכל מלא באורות. לכן אנשים שעוסקים לפעמים בקבלה, אנחנו אומרים עליהם שהם באורות. טוב, אומרת לנו הרזיות, בעולם מלא של אור ושל חיים אתם שרויים, דעו את הישות הגדולה, את השירות המציאות, שאתם תמיד נפגשים בה, הסתכלו בגודלה, בתפארתה, בדייקנותה ובחברתיותה. טוב, מה... הדברים האלה נראים פשוטים, אבל יש פה איזה נקודה שצריך לברר. יש ביטוי, מהי כל התורה כולה? זה ואהבת לרעך כמוך, נכון? זה יכול להביא למחשבה שכל הערך של החיים הוא על פי היחס לזולת. אלא? אני מתייחס אליך, גם אל הקדוש ברוך הוא. אני מתייחס לקדוש ברוך הוא, רעך. הקדוש ברוך הוא נקרא רעך. והיחס הזה הוא זה שבונה את הערך של החיים. זה טעות. למרות שיש מגמות כאלה בספרות היהודית, לא אצל קטנים, דווקא אצל גדולים, אבל אצל הרב יש הדגשה גם של הערך של המהותנות. מהותנות. מהותנות זה אסנציאליות. מה? מה זה אסנציאליות? זה ההפך של אקזיסטנציאליות, קיומיות. כלומר, השאלה היא, האם, זה שאלה ששאלו הפילוסופים, האם המהות קודמת לקיום או הקיום קודם למהות? אז אלה שאומרים שהקיום קודם למהות, אומרים בעצם אין לי מהות. אין לי מהות, מה שאני אעשה בחיים, זה מה שיבנה את החיים, זה מה שיעשה אותי. אני עושה את עצמי. זה כמו זה? תפיסה קיומית. לעומת התפיסה ההפוכה, שהיא תפיסה מהותנית. מה זה מהותנית? יש מהות שהיא זו שבאה לידי ביטוי בקיום, אבל היא קדמה לקיום. עד כאן ברור. הרב קוק הוא בהחלט מהותני. רואים את זה הרבה פעמים בתפיסה שלו, למרות המקום הרב שהוא נותן לקיומיות, אבל הוא בהחלט מהותני, וזה היסוד, מה שנקרא, של הסגולה, למשל, שהיא קודמת לבחירה וכל מיני דברים כאלה. אז גם פה זה בא לידי ביטוי, כשהרב אומר, דעו את הישות הגדולה. כן, מה אתה אומר? לא, זה קשור לקדימות של האני. הרי הדבר הראשון שאני אומר בבוקר, זה מודה אני. אז על מה אני מודה? על זה שיש לי אני. כן, ככה הרב מסביר בעולת ראייה. אני מודה על זה שיש לי אני. כלומר, אני מתקבל באהבה. לעומת שיטות שיכולות לראות באני איזושהי מערה. למשל בבודהיזם. בבודהיזם המטרה היא להגיע לדעת. והדעת היא סילוק הבערות. ומהי הבערות? אשליית האני. ומכאן המגמה, המשימה של חיסול אשליית האני בבודהיזם. קצת שונה מאשר ברב. אלא מה תגיד? מה עם ביטול היש שמצוי בחסידות? ביטול היש הוא, הוא משהו באמצע. כלומר, על ידי ביטול היש, אני מקבל את האני. בסדר? אז הרב כאן חוזר הרבה פעמים על הדברים האלה. דעו את הישות הגדולה, את עשירות המציאות שאתם נפגשים בה. הסתכלו בגודלה, יש לזה השלכות אפילו חינוכיות, פדגוגיות לדברים האלה. הקדוש ברוך הוא יחיד, לא כדאי לדבר איתו אלא בלשון רבים. אלא על מי זה נאמר? את שואל מי זה הישות? כן, אפשר להגיד את זה. דעות הישות הגדולה, אפשר להגיד שזה האלוהות. אבל הייתי אומר, הישות, האלוהות במובן של התפשטות בכל היש. דעות הישות הגדולה, את השירות המציאות שאתם תמיד נפגשים בה. הסתכלו בגודלה, בתפארתה, בדייקנותה ובחברתיותה. החברתיות, איך נכנסה פה החברתיות פתאום? בימי הרב קוק, השאלה החברתית הייתה שאלה מרכזית. כן, כלומר, השאלה של הסוציאליזם, למשל. כן, זו שאלה שמאוד העסיקה את האנשים. הרב אומר, הטעות של הסוציאליזם, שהוא חושב שהוא יכול לדבר על צדק חברתי, בלי יחס אל האלוהות. יותר מזה, עבור מרקס, היחס אל האלוהות זה מה שמעכב את החברתיות. לכן הרב כאן מעלה טרמפ גם את הנושא הזה. כן, הסתכלו בגודלה, בתפארתה, בדייקנותה ובחברתיותה. ביטויים כאלה ברב הם תמיד על רקע התקופה. היו מחוברים להליגיונים החיים הפועלים תמיד כל זי ותפארה. פעם רב אברום שפירה שאל למה יש כל כך הרבה מלאכים. אז הוא אמר שלחתו הם לא חוטאים. פרנסה, הם לא צריכים. אז שיהיו. חוש הומור, תכונה מסוימת בנפש, שמאפשרת להבין כמה דברים. כן, כלומר, זה מה שאומר, יש, הטבע, בקל וחומר האלוהות, איננו קמצן. יש לגיונות. אתה מזיז אצבע, הפעלת מיליארדי מיליארדים של עולמות וכדומה. בסדר? אז היו מחוברים לליגיונים החיים הפועלים תמיד כל זי ותפארה, בכל פינה שאתם פונים. עם דברים חיים וקיימים יש לכם עסק. תמיד אתם פועלים פעולות נמרצות בשיג ושיח, עם מסעות נפש ויקרת חיים רעננים, בכל פעולותיכם אתם נפגשים. בליצוצות מלאים חיים ואור, שואפים ומשתוקקים לעלות לרום רמים. אתם עוזרים אותם, והם עוזרים איתכם. זיו החוכמה שאתם משיגים, אין זה צללים קלושים של איזו זערורית רוחנית שאין בה כלום, עד שתבוא הדרישה והמדעות עליכם. אלה הם בני העולם עומד המתוודעים אליכם, השולחים לכם ממרחקים בשורות טובות, ידיעות משלומם ומצבן איתם ובשלומם לכם שלום. יש בתלמוד ביטוי על רבי עקיבא, שחבריו, כשהם התעסקו בעניינים רוחניים, הם התבלבלו. כן, אחד הציץ ומת, אחד הציץ ונפגע, אחד נעשה אחר, ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אז בעקבות יציאתו בשלום, רבי עקיבא נתן עיצה לכל אלה שרוצים לעלות בעולם הרוחני, במעלות הרוחניות, אומר, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. כן, זה הביטוי. תגיעו לאבני שיש טהור, אז אל תאמרו מים מים. שאלה, מה זה אומר? יש הרבה פירושים עמוקים מאוד לכוונתו של רבי עקיבא, אבל יש גם פירוש על דרך המוסר. תודה. מים זה דבר נוזלי. שיש, דבר קשה. אדם יכול לראות שיש טהור, אם השיש הוא מאוד טהור, הוא נראה כמו מים. אז אומר רבי עקיבא, כשאתם עוסקים בעניינים רוחניים, אל תתייחסו אל זה כאל דברים שאפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה שירה. לא, זה אבנה שהאיש טהור, זה דבר רציני. דבר אמיתי, מוצק. כן, זה אחת המשמעויות של הביטוי הזה. אז גם פה, זיו החוכמה שאתם משיגים, אין זה צללים קלושים של איזה זערורית רוחנית שאין בה כלום. עד שתבוא הדרישה והמדעות עליכם. כן, כמו שלמשל, הפוזיטיביזם טוען, שכל השאלות הגדולות שעד עכשיו מצאו את פתרונן בפילוסופיה או בדת, האדם מסתמך על הפילוסופיה או על הדת בגלל שלא היו לו נתונים מדעיים. אבל אמרו הפוזיטיביסטים, עכשיו המדע הולך ומתפתח, ולכן כל השאלות הגדולות תיפטרנה על ידי המדע. ולכן לא צריך יותר, לא דת ולא פילוסופיה. אז הרב כאן מתייחס לטענה הזאת, כן? זיו החוכמה שאתם משיגים, אין זה צללים קלושים של איזו, של איזה זערורית רוחנית שאין בה כלום, עד שתבוא הדרישה והמדעות עליכם. זה לא נכון. אלה הם בני עולם עומד, אבני שהאיש טהור, המתוודעים אליכם, השולחים לכם עם מרחקים בשורות טובות, ידיעות משלומם ומצבם האיתן ובשלומם לכם שלום. כלומר, אתה קיבלת דש מהעולם העליון, אל תזלזל. כשאתם מתעלים, אינכם מתרוממים אל סיעות יותר עליונות, אל סביבות יותר נהדרות. בן אדם מחפש לו חברים. מה הוא צריך מהחברים? לדבר. יש חברים, לדבר. על מה מדברים? על דברים שמעניינים. כל אחד והעניינים שלו. יש אחד שמתעניין בכדורגל, יש אדם שמתעניין בפילוסופיה. מה אתה אומר? אצל, ברגע שאתה במדרגות האלה, אין הבדל בין זה לזה. נובלות חוכמה של מעלה, תורה. עיין, קובץ א', סימן תתק. תף, תף, קוף. זה לא מה שהוא אומר, אבל תסתכל שם. מה? או שזה הכל שתי הופעות של אותה המציאות. והכל חושק, הומה ושואף, בסידור נעדר בקודש ונעזר בתפארה. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. כי באור פניך, כלומר שאנחנו נפגשים עם אור הפנים, ולא רק עם הפילוסופיה, נתת לנו השם אלוהינו תורת חיים. שימו לב, הנוסח האשכנזי איננו כמו הנוסח הספרדי תורה וחיים, אלא להפך, תורת חיים, תורה שהיא בעצמה החיים, או החיים שהם בעצמם התורה. אז זה, כל זה, התפיסה הזאת, היא ההדרכה של הרזיות. הנגלה לא רואה את זה ככה. אבל הרב כאן מדבר, נותן הדרכה למי שעוסק ברזיות. מה? הנגלה אומר, יש כל דבר, יש תורה מצד אחד, יש חיים מצד שני. כנוסח של אחינו הספרדים, נתת לנו תורה וחיים. בזאת סיימנו את המדור הראשון של החיות העולמית, ואנחנו עוברים עכשיו אל המדור השני, נשמת העולם. אז כפי שאתם יכולים לשים לב, בעמוד שין ממדלת לא מודפס, כלום. זה כבר אומר שיש מרחב לא מושג. בשין ממה מודפס נשמת העולם. זה הנושא. אבל כדי לגשת אל הנושא, יש פה עוד עמוד שין ממה, שגם בו אין כלום. אבל אין סיבה להתייאש, כי מתוך הדפים הריקים האלה אנחנו מגיעים בסוף אל שין ממה זין ונשמת העולם. עד כאן ברור? עד כאן להיום. שלום.